שלום לכולם, שבוע טוב וחג חנוכה שמח. אנחנו בפרשת מקץ, שהיא הפרשה שתמיד חנוכה חל במקץ. תמיד קוראים. והפרשה נמצאת בראשית פרק מ"א, פסוק א', והי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם והנה עומד על היאור. ברור שאי אפשר להבין את זה בלי פרשה הקודמת, כי זה באמצע הסיפור. כאשר יש פה סיפור שונה לחלוטין בפרשה הקודמת וישב ובסיפור הזה, בפרשה הזאת. יש פה את מה שנקרא קו פרשת המים. מה זה אומר? בסיפור הקודם אנחנו מתחילים את הפרשה, פרשת וישב של שבוע שעבר, אלה תולדות יעקב יוסף. ומה קשור יעקב ליוסף? ואנחנו למדנו שבעצם כשאנחנו לומדים את ספר בראשית, אנחנו לא לומדים על קורותיה של משפחה לא מתפקדת, שהאחים רוצים להרוג אח שלהם וכן הלאה, זו לא פעם ראשונה במשפחה הזאת, אוקיי? זה עובר בתורשה כמה דורות. לא נעים, אז האם אנחנו מסתכלים על המשפחה הזו כדוגמה אישית? לא. אלא אנחנו רוצים להבין שהתורה פה נותנת לנו כלים, שכמו שאמרנו הרבה פעמים, בחודש תשרי אנחנו עוברים כמו שמחשב שהוא כזה איטי מדי וזה, אז עושים לו פירמוט, מחזירים אותו להוראות היצרן, ואז מתחילים להוריד את התוכנות הבסיסיות מחדש, אבל פעם מותקנות, נכון? כי מעדכנים אותם כל כמה זמן. אנחנו אותו דבר, אחרי החגים צריכים להוריד את התוכנות, ויש לנו את התוכנה של אברהם אבינו, שזה התוכנה של החסד, של הנתינה, של האהבה, של האכפתיות, שבלי זה הבן אדם, בלי חסד, אתה לא בן אדם. שבעצם התוכנה הזאת מחברת אותנו לאור הבריאה מלכתחילה, כי הדרך היחידה להתחבר אל האור, זה להיות בחסד. ודומה מושך דומה. אבל רק חסד לא יכול להיות. אתה לא יכול לאהוב את כולם בלי גבול, וממש בלי גבול, ולתת להם הכל, למה לא יישאר? וגם יותר מדי חסד מתחיל להוציא אנשים מהאיזון. כל ילד צריך אהבת אם, שזה חסד, הוא צריך גם את הגבולות שהאבא נותן. פסיכולוגיה פשוטה. זה צריך את הדין. זה יצחק אבינו. יצחק אבינו זה הכוח של הדין, שדין זה אומר היכולת של האדם לשים גבולות. קוראים לזה משמעת עצמית. קוראים לזה יכולת להתמודדות עם אנשים אחרים. עם הרצון של אנשים אחרים להשיג את הגבול ולהיכנס לתוך התחומים האישיים שמדרך כלל אסורים, ויש אנשים שעושים את זה, צריך לדעת לשים את הגבולות. זה יצחק. אבל הכי חשוב, למדנו, זה יעקב. איך לומדים לחבר את זה שכשאתה נותן אתה מקבל, שאתה מקבל אתה נותן? זה לא שפעם אתה נותן, פעם אתה מקבל, זה שיקור. שיקור הולך עם רגל ימין, הולך ימינה. הולך עם רגל שמאל, הולך שמאלה. זה שיקור. הבן אדם שהוא לא שיקור יודע ללכת קדימה עם שתי רגליים ימין ושמאל. זה הסינתזה. זה החיים. במערכות יחסים, בעבודה, בקריירה, הכל עובד על השלושה האלה. ולכן אתה צריך להתחיל את היום עם אברהם, יצחק ויעקב. צריך להתחיל את השנה. לייסד בתוכנו את אותה תוכנה, את אותה יכולת. וכל שנה אנחנו צריכים לעשות את זה מחדש. אבל אלה תולדות יעקב יוסף בתחילת פרשת וישב. אברהם, יצחק ויעקב הם המשולש העליון במגן דוד. שזה לא סמל לאומי, זוהי נוסחה של איך המידות של היקום עובדות. אבל מכיוון שהכוונה יכולה להיות טובה, אבל הביצוע זה מה שקובע בסופו של דבר, הביצוע, היציאה לפועל, איך לחבר, יש אנשים רעיונות מדהימים עם אופי, חבל על הזמן, עם הכל מושל, אבל הם לא יודעים להוציא לפועל. מה יעזור כל התכונות הטובות? אתה צריך את היוסף. לכן יוסף במגן דוד, זה הספירה שממש מתחת ליעקב. ויוסף הוא המאסף. הוא הספירה שמאספת מכל העולמות והמימדים העליונים, ונוגעת ומזינה את העולם שלנו. זה המקום שבו המציאות הגשמית, ההגיונית, נוגעת בלא הגיוני, בבלתי אפשרי, אבל זה מה שעושה את החיים למשהו. אם הכל הגיוני, אם הכל רק באפשרי, נורא משעמם. עד מוות. אדם צריך את החיבור הזה לעולם שמעבר. הוא צריך את המידה הזאת שנקראת יוסף. יוסף, למרות שהוא נולד לזה, עדיין אנחנו רואים, הוא נולד לזה, הוא נולד לתוך העסק המשפחתי. עדיין אנחנו רואים את העבודה שהוא עובד כדי להגיע, להיות מרכבה של ספירת יסוד, צדיק יסוד עולם. להיות צדיק זה לא בבחינה. הוא חייב לעבור את התהליך. הוא חייב לעבור את התהליך, כמו שכל אדם אתה יכול לשבת באוניברסיטה שנים, ללמוד, ללמוד, ללמוד. יש הרבה אנשים שלומדים עסקים, ואחרי שהם סיימו בהצטיינות, הם רק יודעים ללמד את מה שכתוב בספרים. בגלל זה הם מקבלים משכורת מאוניברסיטה. אם היו באמת יודעים לעשות הרבה כסף, הם היו הולכים, פותחים עסקים, נהיים מיליארדרים. למה אני צריך תלוי במשכורת מאוניברסיטה? הבנתם את העניין? לכן יש אנשים שיוצאים מאוניברסיטה, ציונים ממש בהצטיינות, מיוחדת, בבית ספר לעסקים, אבל הם לא יודעים לעשות כסף. יש אנשים שבחיים לא למדו, ועושים עליה כסף. אז מה העניין? כל העניין של הידע, היכולת להוציא את זה לפועל, זה הכוח של יוסף. זה להתמודד עם החיים כמו שהם. ואת זה, לכן מה עושים בכל מקצוע? אתה עובר את השיעורים ועובר את השיעורים, אבל החלק הכי חשוב, למרות שהרבה חבר'ה לא יודעים את זה, זה החלק של ההתמחות. להיצמד למישהו שבאמת יודע, להידבק אליו, וכל המתמחים בוכים שזה תנאי עבדות. נו, מה יוסף הצדיק עושה? הוא נהיה מתמחה אצל פוטיפרה. מי היה פוטיפרה? אחד מאושיות הכלכלה המצרית, אחד מסריסי פרעה. סריס זה מעמד של אחד כמו היום שר הממשלה, תבינו. סריס פרעה זה הבן אדם שיש לו גישה לכל המכרזים הממשלתיים. אתם מבינים איזה עוצמה יש מאחורי זה? ויוסף מגיע למצב שהוא מנהל את עסקיו. אתם מבינים, התמחות כזאת זה להגריל צירופי מקרים. רק אחרי שנים שהוא מגיע לנהל את עסקיו של פוטיפרה, והוא עושה את זה במסירות נפש, הוא עבד, הוא עבד. הוא לא מרוויח מזה כלום. כן, ככה זה עובד. תעשה את זה במסירות נפש, שגם שאתה עבד, אחר כך שאתה עומד מול פרעה, אתה כבר יודע מה להגיד. אתה מכיר את כל הכלכלה המצרית. בזכות מי? פוטיפרה. היה שווה לעבור את ההתמחות אצל פוטיפרה. הרבה אנשים לא מבינים את זה. הם לא מבינים שלהשיג את המדרגה הזאת של, והמידה הזאת של ספירת יסוד, שזה, אתה חייב לעבור את התהליך ולטפס במדרגות ולעבור את התחושה של העבד. עבד זה תחושה פנימית. אבל אם אתה אומר, רגע, אני רק לומד, אני מרוויח כל הזמן, כי כל הזמן אני לומד איך להיות הבן אדם שאני רוצה להיות. ואם לא הסביבה הזאת, איך הייתי לומד? אז בעצם, אני לא רק שאני עושה את זה, עוד אני מקבל משכורת ואוכל וכן הלאה. מה רע בזה? זה אנשים שהם חכמים. זה אנשים שבאמת מבינים מה זה ספירת יסוד. שספירת יסוד זה מידה, זה היכולת לחבר בין הידע להוצאה לפועל. את זה אתה לא מגיע לבד. הניסיון, אתה לא יכול לקנות אותו בכסף. אתה חייב לעבור את זה, לחוות את זה, ואם אתה נמצא ליד אנשים שיודעים לעשות את זה, זה נדבק בך. אתה לא, אתה יכול לקרוא בספרים אינסוף, עדיין אתה לא יודע. דרך אגב, יש פה מישהו שמוכן שינתח אותו, מנתח, שהוא רק למד מספרים? יש פה מישהו כזה? לא חושב. אותו דבר. מישהו מוכן לתת, נניח יש לי עסק, מוכן לתת תפקיד מנכ״ל למישהו שהוא רק קרא המון ספרים, או אפילו יש לו תואר פרופסור באוניברסיטה. אתה מוכן לתת לאחד כזה לאחד עסקים? ממש לא. למה? למה באוניברסיטה אתה חושב? לכן, כדי להבין את זה יותר לעומק, אנחנו צריכים לזכור שיוסף הוא בעצם זה שבונה את התוכנה של התמקצעות. של איך אתה עושה את הדברים בצורה שאתה יודע לחבר בין השמיים לארץ, בין העולם הזה לעולם הבא, ולהפוך, וזה בעצם להיות מקצוען אמיתי. מה זה מקצוען אמיתי? שאתה עושה את העבודה, והלקוח אומר, איזה יופי, אני לא הייתי יכול לעשות את זה. לא יכול, אני כל כך נהנה. זה מקצוען. שפתרת לבן אדם את הבעיה, והוא עכשיו, יש לו סיפוק. יש לו עכשיו סיפוק, מי עכשיו הסיבה לסיפוק שיש לו? אתה. אבל אם אתה עושה עבודה, והלקוח מגלה בכל רגע עוד טעות שעשית, הוא מתחיל לקלל אותך, מה זה יצא לך מזה? הרי סך הכל אתה עכשיו סיבה למה? לא לשמחה ולסיפוק של הזולת, אלא למפח נפש, לכעס ולעצבים. מה? הרי העולם עובד על מידה כנגד מידה. מה שאתה נותן זה מה שחוזר אליך. שיטת הבומרנג. לכן, אנשים שמבינים את העבודה של יוסף, שאתה לא, זה, בן אדם קם בבוקר והולך להתפרנס, זה רק דבר, צריך להתפרנס, לא? לא, אתה לא סתם מתפרנס. לא סתם שולחים אדם להתמודד עם מצבים מסוימים. מצבים הכי בנאליים. כל מצב, לא משנה אם אתה שרברב, חשמלאי, חנווני, ספק לחם, ספק חלב, לא יודע מה. לא משנה מה. זה שאנשים תלויים בך ואתה נותן שירות, ויש לך אינטראקציות של אהבה, שנאה, עצבים, אהבה, תלות וכן הלאה, כל הדברים האלה, זה בדיוק המקום שבו כל אחד מאיתנו צריך להיות כדי לדעת הכי טוב על עצמו. יוסף מגיע למצרים והוא מתחיל לטפס למעלה. וכמו שאמרנו בשבוע שעבר, הוא עושה את זה כייעוד, כמו שכל אחד מאיתנו. האדם רוצה לחוות הצלחה, תצליח, איך שאומר שלמה המלך במשלי, כל מה שבידך לעשות בכוחך עשה. בעולם שם אותנו כל אחד במקום שהוא צריך להיות, כדי להתמודד עם הדברים שהוא צריך להתמודד. ובואו נראה איך זה עובד. הסיפור הרי שהוא מתחיל כעבד. ואם אנחנו מדברים על מצרים, בתחתית של התחתית של עולם המעמדות של מצרים. עבד כנעני, עבד עברי, מעמד נחות במיוחד. הוא מטפס ועולה, בסופו של דבר לעשות את הלא הגיוני, הוא מנהל את עסקיו של פוטיפר. מה קורה? מה שהולך ביחד עם ספירת יסוד זה לא רק הרבה כסף, או הצלחה מסחרת מבחינת קריירה, יצירתיות וכן הלאה, הצינור הזה של היסוד הולך גם עם הצינור של מין. לכן זה תמיד הניסיון, זה הולך עם זה. אתה מצליח בזה, מגיעים הניסיונות בזה. וכדי להצליח אתה חייב לשלוט על שני הצדים של הצינור. אם הצנרת נפגמת בצד אחד, היא נפגמת גם בצד השני. זה דורש הרבה מאוד משמעת עצמית. לעומת זה, אם אין, כמה אנשים נפלו מטיפוס בסולם הקריירה בגלל שחשבו שזה צחוק. וכמה יפלו. כשאתה לא מבין את זה, שזה שם, שם, איפה, זה איפה שאתה נוצר, איפה שנוצר החיבור הזה ליסוד. יוסף נזכר בזה עוד כשהוא כבר נמצא במיטה של אשת פוטיפר. כמו שאמרנו, היא הבעלים שלו, מצרים העתיקה, אין לו זכות להגיד לו, היא יכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה. היא רכוש שלו, אין לו שום זכויות. למרות כל זה, מבחינה הגיונית, אין לו שום זכות להגיד לה לא. חוץ מזה, היא הייתה אישה מאוד יפה, כתוב שהיא הייתה אישה הכי מושכת בעולם באותה תקופה, והוא היה גם כן בצד הזה, חוץ מזה שהוא בן 22, שאתה בן 22, יש לך יותר הורמונים מדם במחזור הדם. ועלה היה סריס, כן. אבל זה לא בעיה שלו. מה שקורה הוא שהוא יוצא ובורח, והוא יודע שהיא מאוד מאוד, מה היא צועקת? מי טו? תראה מה הוא עושה לי. אותו זורקים לכלא. תחשבו על הניסיון. עשית את הכי טוב. הלכת לפי הערכים שלך. מה קיבלת? כלא זה עוד יותר גרוע מלהיות עבד של... במצרים אתה עבד בכלא. יותר נמוך מזה כבר אין. היא אמרה שהוא ניסה לאנוס אותה. על ניסיון אונס. אוקיי? לכן אמרתי מי איתו. לך תדע, היום יש כל האפשרויות קיימות. הוא נענש. הלא עוול בכפו. בן אדם רגיל. הייתי בסדר, זה מה שיצא לי. עדיף להיות רע. לא עבורת לנו מחשבות כאלה. לא יוסף. אתה רוצה להיות ספירת יסוד? זה אומר... שאתה חייב לדבוק בערכים, זה, הערכים לא משתנים. החוקים לא משתנים. מה שמשתנה זה ציר הזמן. ואם אני צריך להיות בכלא, אז אני צריך להיות בכלא. ושם אני אעשה את העבודה. תחשבו כמה זמן היה לו למדיטציה, ללימוד עצמי וכן הלאה בכלא. אולי צריך להתרוצץ בשווקים של מצרים, כמו שהוא עבד אצל פוטיפר. אפילו אולי הקלה בתנאים. כן, הכלא של מצרים זה לא היום בית הבראה שיש היום. אבל בכל אופן, יוסף צומח בכלא, ואיך אנחנו יודעים את זה? סוף פרשת וישב. שני אנשים חשובים מגיעים לכלא, שר האופים ושר המשקים של פרעה. שר האופים ושר המשקים זה בעצם הלובי. כלומר, מי בעולם העתיק... בדרך כלל החליפו מלכים מזה שהרעילו אותם. דרך הכי מהירה. להיות שר המשקים ושר האופים, זה אתה ממש קרוב לפרעו, מכרזים, עניינים, תככים, את מי לעלות, את מי להוריד, זה האנשים. קצף עליהם פרעו, זרק אותם לכלא. איך אנחנו יודעים שיוסף לא היה תקוע בעצמו שם? הוא מטפל בהם. איך אנחנו יודעים? הם נותנים בו אמון. יום אחד הם קמים בבוקר, הם חלמו חלום כל אחד את החלומו. יוסף רואה את זה על הפנים שלהם. ספרו נא לי. לא, 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 סתם. ספרו לי. הוא מוציא מהם את זה. בן אדם שעסוק בלהיות קורבן לא רואה מה קורה עם הבן אדם השני. הוא אטום. הוא לא רואה. יוסף לא היה קורבן. יוסף הפך להיות המלך של הכלא. למה? יש לך חזון להיות מלך? אמרנו, תהיה מלך איפה שאתה. שתמלא את המכסה, יעבירו אותך לג'וב יותר טוב, בתור מלך של הג'וב הבא. אבל זה תלוי בך. ותכף נמקד את זה. ואז יוסף מפרש להם את החלום. קודם הוא מפרש לשר המשקים. מה אתה רואה בחלום? אני רואה גפן, לגפן 13 רגים וכולי, אומר לו יוסף, בעוד 3 ימים, פרעה יוציא אותך מהכלא, יושיב אותך על כנך, תקבל בחזרה את הג'וב שלך ישן, כאילו לא קרה כלום. ועכשיו שתצא מהכלא, תזכור אותי. גנוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה אני יושב ולא עוול בכפי. תזכיר את זה לפרעה, אתה הכי קרוב לפרעה. שר המשקים מבטיח לו. הוא באמת רוצה לקיים. אבל הפסוק האחרון של פרשת וישב, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. פירוש רשי. אומר רשי, לאחר מכאן, מפני שתלה בו יוסף ביטחונו לזוכרו, הוזקק להיות אסור עוד 2 שנים. מה? ביקשתי עזרה. אז זה לשבת בבית סוהר 2 שנים? נוספות? לא. אנחנו צריכים להבין את זה, שזה בעצם העניין של כל המהות של מה זה ספירת יסוד. מה זה לשבת על הברז של המזל? אין שום בעיה לבקש עזרה. לא רק שאין בעיה, אתה מחויב לבקש עזרה. מחויב. יגעת ומצאת, תאמין. מסכת אבות, דברי רבי עקיבא. לא יגעת, לא מצאת. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. אתה חייב להשקיע יגיעה. אלא מה? יש הבדל. כל איש עסקים יודע. דבר מאוד פשוט. אתה עובד מאוד קשה ליצור חוזה עסקי עם חברה, עם אדם, עם לקוח, נדלן, לא משנה מה. אתה יכול להשקיע חודשים של עבודה, לבנות את החוזה, פרטי פרטים, את הפרטים של העסקה וכן הלאה. ויום אחד, הלקוח, שרוצית עליו הון תועפות על מסעדות ועל זה ועל פרזנטציות וכל הדברים האלה, אפילו לא מרים טלפון, הוא שולח לך הודעת וואטסאפ. החלטנו ללכת לכיוון אחר. קורה? עכשיו, יש אנשים שזה הורג אותם. גומר אותם. זה אומר שלהיות איש עסקים ולא בשבילך. השחיקה פה היא נוראית. נוראית. אבל ככה זה עובד. רק אדם שבאמת מבין עבודה אמיתית, והוא מקצוען אמיתי ויכול להיות רוחני, הוא יודע. יגעת ומצאת תאמין. מה זה מצאת? מציאה זה דבר שבא בסך הדעת. אתה משקיע את היגיעה, בורא העולם מוסף לך את הנקודות של ההשקעה, יגעת. ואז קורה שבן אדם משקיע כך וכך עבודה בעסקה מסוימת, הוא משקיע, 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 לא עובד. ואחרי זה, בדרך אגב, אתה פוגש מישהו וזה צ'יק צ'אק, משרבטים על מפית, יצא מזה חוזה. איך בזבזתי את הזמן על, על הכלומניק הזה? לא, לא, ככה זה עובד. אתה משקיע את היגיעה. מי ששולח לך את הפרנסה, זה החיבור שלך עם האור בספירת יסוד. זה שולח לך את הפרנסה. והרבה פעמים. קורה שבן אדם משקיע המון יגיעה, אמיתית, מהלב, בכל הכוח, עם איזה לקוח מסוים. והוא זורק אותך לכל הרוחות, ככה, ב-SMS. שנים אחרי זה, אתה אומר, איזה מזל שלא חתמנו על השידוך הזה, אם הייתי תקוע איתו עכשיו, שהוא נפל, הייתי נופל יחד איתו. לכן, יש ביטוי באנגלית שאומר, תיזהר מה שאתה מבקש אותה, אתה יכול לקבל את זה. מה בן אדם רוצה? אתה רוצה פרנסה. אתה רוצה הצלחה. אל תתעקש. לא הוא, מישהו אחר יביא לך את הפרנסה. וזה בדיוק הייתה הבעיה של יוסף, שיוסף אומר, תדאג לי, תוציא אותי מהכלא, ואומר רשי. הוא לא ממציא את זה מעצמו, כלומר, איך רשי יודע? רשי חי כמה? 3,000 שנה יותר מאוחר אחרי יוסף. איך אתה יודע? רשי לקח את המדרשים. מה המדרש אומר? זה מה שהמדרש אומר. יוסף הצדיק, רק אחרי שהוא הוציא את המילים מהפה, אומר, אוי לי, מה אני עשיתי? לא שעשיתי טעות שביקשתי מו עזרה, עשיתי טעות שתליתי את ביטחוני בו. הנה הוא יוציא אותי מהכלא. באותו רגע עברתי על הדיבר הראשון. אנוכי, השם אלוקיך, שהוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אתה לא עבד. ברגע שאנחנו תולים את ההצלחה שלנו במאווייו, מצב רוח, של הזולת, אנחנו עבדים. אתם יודעים מה זה עבדים? זה להיות בחושך. באותו רגע אתה לא מחובר. היסוד סגור. ואז אתה, זה שחיקה, זה שוחק. אתה נפגע, אתה נעלב. וזה לא רק בעסקים. יחסי אנוש. אתה משקיע כל כך. איך חזרתי לבן אדם הזה וזה מה שהוא החזיר לי? לכן, אנחנו יודעים, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. למה אני עוזר לבן אדם השני? זה הדרך שלי להתחבר לאור. ומזה אנחנו מבינים דבר שהוא הכי חשוב בכל דבר. כל הסיפור של החיים של כל אחד מאיתנו סובב סביב דבר אחד בלבד. זה החוט שמחבר את הכל. וזה החיבור והמערכת יחסים בין האדם לבין האור. אין סיפור אחר. כל מה שקורה מסביב זה התפורה של ההצגה. שולחים לי את הבן אדם הזה, את העסקה הזאת, את הסיפור הזה, מערכת היסטורית, רקע, לא משנה, כל זה, זה הצגה. עטיפה חיצונית. מה באמת קורה, זה מה אני עושה עם האור. איך אני מחובר לאור? האם אני משליך על אנשים חפצים את החיבור שלי לאור? באותו רגע אני נתתי להם להיות הבורא שלי. אין לי בעיה ללכת לבקש, לחזר על הפתחים, עסקים וכו'. רגע, אתה או מצאת. אבל מי שישלם לך, זה יגיע מהאור. איך? יגיע הכי טוב, אל תדאג. אז המקום הזה, זה המקום שיוסף הרגיש, איך אני יכול להיות מלך אם הייתה לי נדנוד, התחלה של תלות באותו שר המשקים. אז עכשיו מי המלך? שר המשקים עכשיו. אני עכשיו תחת חסותו. כי אני עכשיו, באותו רגע אומר המדרש, יוסף הצדיק מתחיל להתפלל ריבונו של עולם, תעשה שהוא ישכח. אני עוד לא מוכן. אני עוד לא מוכן. אומר המדרש כל לילה, אומר שר המשקים, עוד פעם שכחתי. אני אשים לי סימן לזכור בבוקר. מתעורר בבוקר, אבל יוסף מתעורר לפניו, מתפלל ריבונו שלם, תעשה שהוא ישכח, אני לא מוכן. שנתיים, יום, יום, יוסף מתפלל, תעשה שהוא ישכח, אני לא מוכן. אני עוד לא במקום שלא לפתח תלות, ואתם יודעים, בעולם הפוליטי, בעולם של, זה הכל מערכות של כוחות, וברגע שלך טיפה של תלותיות, מזהים את זה מיד, טרח, זהו, אתה שבוי. עובד על עצמו. בשנתיים האלה יוסף עובד על עצמו. הוא עובד על עצמו בכל מקרה ומקרה. אתה יודע איך זה. אתה רואה שכל מיני מצבים, כל מיני אנשים מעוררים אצלך דברים מסוימים. הפעם תיזהר. טוב, עוד נפלתי. לא כמו פעם הקודמת, 90%. ואתה מנסה עוד פעם ועוד פעם, ואחרי שנתיים מגיע היום, ויוסף קם בבוקר ואומר, ריבונו של עולם, אני מוכן. באותו לילה, חלום, חולם, חלום. שני חלומות. שבע פרות שמנות, שבע פרות רזות, שבע שיבולים שמנות, שבע שיבולים רזות. הוא מתעורר. והוא לא יודע. אבל הוא יודע שזה משהו חשוב, הוא קורא לכל החרטומים. תגידו לי מה, ואומרים לחרטומים כל מיני שטויות, כמו שחרטומים יודעים לעשות. נכון? לספרו יהיו שבע בנות שמנות, ואחרי זה יהיו לו שבע בנות רזות. פרעה אומרת, לך לי פה, אתה עם ה... זה בכלל, אין שום קשר בכלל. למה? אדם שחולם, הוא יודע מה התשובה. בפנים בפנים יודע מה התשובה. לכן פירוש חלומות, בדרך כלל זה אתה צריך לשאול אותו שאלות, ולשאול עד שהוא... בתת מודע התשובה נמצאת בן אדם. אל תנסה לכפות פירוש חלום על בן אדם. סוכן מאוד. אבל יוסף יודע מה קורה שם. באותו יום בא שר המשקים לעבודה, והוא זוכר את יוסף, הוא לא שורמר, היום אני זוכר. הוא מגיע, רעש, המולה, בלבל, מה קרה? הוא אומר, לפרו היה חלום. כל החרטומים עומדים בתור לתת לו פירושים, פרו זורק את כולם לכל הרוחות. אומר שר המשקים, איזה מקרה? הוא מגיע לפרו עם הקוסיין, מפרו, את חטאי, אני מזכיר היום. פרו זוכר שהפרו קצף עליי וכולי בבית הכלא, היה שם נער עברי. והיריצו מן הבור. בבוקר יוסף הצדיק קם בכלא, בתחתית של המיט של הזבל במצרים, בלילה הוא הולך לישון בתור מלך מצרים. ויריצו מהבור. אומר הזוהר, ויריצו שתי משמעויות. משמעות אחת, בצ'יק צ'ק, ברגע הכל התהפך. משמעות שנייה, ויריצו משום וירצו. ברגע אחד, פתאום הוא רואה, אתם יודעים, אתה יושב בבור, אתה עושה עבודה רוחנית, אתה אומר, בורא של עולם, אבל סך הכל, גם יש שכל. אז זה אומר, כבר, אני פה 12 שנים, בחושך הזה, בבור, מה יהיה איתי? כמה שאתה מאמין, אין את המחשבות? צריך להילחם בהם. אחד עם זה, ואחד עם זה, ואחד באיזה עבודה שיש לו, ואחד עם זוגיות שיש לו בעיה עם זה, וכן, כל אחד, מה יהיה עם זה? אבל יוסף נלחם, הוא מוכן באותו יום, אף אחד לא יכול עליי. למה? החיבור שלי זה חיבור בלתי ניתק. עכשיו אני יכול לעמוד מול פרו, מול החצר של פרו, מול התחכים של פרו, משילות זה משילות, אף אחד לא הולך לשחק איתי. למה? אני, את החיבור שלי עם האור, זה כבר לא יכולים לקחת לי. עכשיו אני מוכן. לכן, אומר הזוהר, על מה כל הפרשה עומדת? והיא מקץ, רבי חייא פתח ואמר, הרי לא כתוב אחרי שנתיים ימים. המילה מקץ היא מילה מאוד קיצונית, קשה, עוצמתית. רבי חייא פתח ואמר, קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר. אבן, אופל וצלמוות. היקרא את מה? אותו פסוק מה אומר? קץ שם לחושך. דאו קץ די שמאלה. דאו שט באלמה ושט לאלה וקיימה קמי קודשה בריחו. מי זה השמאלה? צד שמאל. מי זה צד שמאל? אומר הזוהר. צד שמאל זה השטן ומלאך המוות. הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אחד מהמלאכים של בורא עולם. ספר איוב בהתחלה, ויבואו מלאכי האלוקים וגם השטן בתוך המור עושה את העבודה שלו. מה העבודה שלו? אם אמרנו שכל הסיפור זה מערכת יחסים שיש לנו עם האור. איך אני יודע? בשביל זה יש מי שיפריע כל הזמן. אם לא מפריעים, אתה לא יודע שיש בעיה. נכון? מה זה שטן? סין תתנון, פועל להסתין זה להפריע. הוא בא להפריע. הוא בא להפריע, למה? להראות לי. בוא תראה איפה אתה עומד. הוא בא ללחוץ לי על הכפתור, לנגן לי, לפרוט לי על המיתר. להראות לי איפה הנקודה ששם העבודה שלי כרגע. לכן אומרים, אל תהרוג את השליח. סך הכל, אותו בן אדם, מה הוא בא לעשות? הוא בא לשקף לי, להראות לי, את המקום שאני צריך להתמקד עליו בתיקון. אז אני עכשיו כועס עליו, ואני חושב להתנקם בו, ולהראות לו, ולהעמיד אותו על מקומו. עד שלא תעמיד את עצמך על מקומך, איך תעמיד אותו על מקומו? אתה מחובר או לא מחובר? הנה, הוא הוציא אותי מהכלים. הבנת, יש לך הגדרה? יכולים להוציא אותך מהכלים? לא למדת שהייתי קטן? שאמא שלך אמרה, ואם יגידו לך לקפוץ מהגג, תקפוץ מהגג? קמת בבוקר בהרגשה טובה, הבן אדם הזה ישר הכניס אותך לגיהנום. קנאה ושנאה וכעס וקורבנות וכו'. כל אחד שמציע לך ללכת לגיהנום, אתה ישר הולך לגיהנום? יש לך בעיה. יש לך בעיה. כי באותו רגע שאתה הולך לגיהנום, באותו רגע אתה ישר אומר, רגע, רגע, רגע. סתם שלחו אותו אליי. סתם לעצבן. לא סתם. הילכו שניים יחדיו בלתי מנועדו. אין כזה סתבר, אין דבר סתם. לכן האדם צריך להבין, כל זה קורה בגלל החושך שיש לכל אחד מאיתנו בתוכו. מה זה אומר? יש לנו לקות בחיבור שלנו עם האור. ולכן, הוא השטן, הוא מלאך המוות. אמרנו, מה סיבה מספר אחד של מוות בעולם העסקים? סטרס. מאיפה בא הסטרס? כל פעם שאומרים לך לא, זורקים אותך מהמדרגות, מבטלים לך את העסקה, הסטרס עולה, הקולסטרול עולה, השריפה עולה, אתה נהיה לא נחמד, לאנשים הכי שאוהבים אותך, בקיצור, אתה לאט לאט, אתה במצב של התאבדות בשלבים. כי אתה לא מבין מה הסיפור. אין לך מושג מה הסיפור. זה לא הם. זה אתה. ושולחים לך הודעות מלמעלה, תשים לב, תראה מה קורה לך שאומרים לך לא. איך אתה יכול להסתובב ככה? אתה רוצה להיות בוס גדול, להיות מוצלח, להיות... זה... אם כל אחד, כל אחד, כל פישר יכול להכניס אותך לגיהנום, לשלוח אותך לגיהנום, בכלום. אז מה את חשוב? כמה, הרי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כמה שיהיה לך יותר כסף, יש לך יותר מלחכי פינקה, יש לך יותר אינטראקציות, יש לך יותר הזדמנויות ליפול. והעומס, עומס, עומס, עומס ברשת, הולך ועולה. אתה לא מוכן. אתה לא מוכן. אז בורא עולם שולח לך. הנה, אני נותן לך עכשיו אימון כושר מספר אחד. בא בן אדם הזה עם הפרצוף העקום, עם הדעות העקומות וכולי, הוא רוצה להתבין לך, נו, בוא נראה איך אתה עושה את זה. למה אתה יכול להתמקד? אתה יכול להתמקד באור, או שאתה מתמקד בגיהנום שהבן אדם הזה מביא איתו לחדר. תחליט. ובחרת בחיים. אתה בוחר בחיים, עברת את המבחן. היית מדרגה, אתה לאט לאט מושל בכל אשר לא. זה מה שנאמר, אתה נהיה מושל. עד שאתה מושל בשלמות, פתחת את הצנרת של היסוד. עכשיו שפע מגיע. מה, אין אנשים? או, תראה איזה הצלחה יש לו, כן? יש לו הצלחה, יש לו מלא כסף. היועצים שלו מסובבים אותו על האצבע. הילדים שלו, מה זה עושים לו מפח נפש. כל דבר קטן שלא הולך כמו שנדמה לו, זה לא עם סרגל, וואו, איזה התקפת עצבים. זה הצלחה. הבן אדם הזה בגיהנום. כל שנייה הוא משוגר עם טיל חדש לגיהנום אחר. זה ההצלחה הזה? הוא לא יכול לשבת בשקט ולענות מכוס תה, כוס קפה ואפילו סושי. לא משנה כמה שהמסעדה יוקרתית, הוא תמיד ימצא משהו לא בסדר. זה הצלחה הזה? זה כללה. כללה. קצם לחושך. הוא משוטט בעולם, הוא מסיד בני אדם לחתו. הוא משוטט למעלה ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, מסתין ומקטרג על העולם. וכבר נתבהר, לכל ולכל תכלית הוא חוקר, כי כל מעשיו אינם לטוב, אלא לחלות תמיד ולעשות כליה בעולם. דיינו שנוטל נשמות בני אדם וממיתם. רשעים בחייהם נקראים מתים. מה זה רשע? אחד שמרמת כל הלוקחות? לא, סתם בן אדם שהוא תקוע בעצמו. סוף, הוא סוף וסוף, הכל סוף. הכל זה אני ואני ואני, ועשו לי ואכלו לי ונתנו לי ולקחתי, והכל שלי. ומגיע לי ומגיע לי. אומר הזוהר, זה התפקיד של השטן. התפקיד שלו לפתות אותנו, להסיט אותנו, להדיח אותנו, כי כשאנחנו מתגברים על זה, מה, ראיתם פעם מישהו שנרשם למכון כושר, שילם אפילו דמי חברות, הוא אף פעם לא הלך. אבל הוא שילם במיוחד לאימון משקלות, אפילו הוא שילם פעם בשבוע, פעמיים בשבוע למאמן, אבל אף פעם בא לו, לא בא לאימון. המאמן הגיע לאימון, הוא לא הגיע. ראיתם משהו שנכנס לכושר כתוצאה מזה? אתה צריך לבוא, להזיע, ולעשות את זה בתכלס. וזה הסיפור של השטן, זה האימון משקלות, וזה האימון הזה, וזה האימון הזה, וזה אימון שרירי, ככה ש... אתה מאמן את כל השרירים, נותנים לך פשוט סדרת אימונים, כל יום. עכשיו, אתה נופל בזה? יש אנשים שהולכים מתאמנים כל יום ונראים ממש זוועה? זה לא מספיק שאתה מתאמן, אתה גם צריך להתאמן כמו צריך. נכון? זה אבן אופל וצמן, זהו אבן נגף. שוב, למה יש לי אבן נגף? כשאתה לומד לדלג על אבן נגף, איזה הרגשה? כבר 20 שנה אני כל פעם נופל וניגף על האבן הזאת. הפעם קיפצתי מעל בקלות והמשכתי הלאה. איזה תחושת ניצחון אחרי 20 שנה? זה מיומנות, זה כושר אמיתי. דיינו השטן שנקרא אבן נקף, משום שבה נכשלים הרשעים. מה זה אומר נכשלים הרשעים? הרשעים נכשלים, אבל צדיקים, בשבילם זה אבן שמדלגים עליה, שמקפצים עליה. והיא עומדת בזו שנקראת ארץ איפתה כמו אופל. באורה יש ארץ החיים למעלה, ויש ארץ למטה נקראת אופל וצלמוות. עכשיו, צריך להחליט. ולכן, באורה כמה יש לבני אדם להסתכל בעבודת הקדוש ברוך הוא. אז מה זה עבודת הקדוש ברוך הוא? זה עבודה של להיות האור שאתה רוצה להיות. זה עבודה. להשתדל בתורה ימים ולילות כדי שידעו ויסתכלו בעבודתו. כי התורה מכרזת בכל יום לפני אדם. אז מה התפקיד של לימוד תורה? לדעת כמה מלכים הלכו באדום. לדעת איך קראו לילדים. זה הכל לאמן את התודעה שלנו להיות מסוגלים. זה הידע שאתה הולך למכון כושר, זה הידע שבאיזה זווית להרים את המשקולת. כי בזווית מסוימת אתה רק הורס את השרירים. או מעוות אותם. וכשאדם עוסק בזה, בתורה, מדבק בה, זוכה להתחזק בעץ החיים, שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה. בורא, כשבן אדם מתחזק בעץ החיים בעולם הזה, הוא מתחזק בה לעולם הבא. וכל המטרה, שבעצם על ידי שאתה לומד להתמודד עם זה, אתה בעצם לאט לאט לומד למשוך את העולם הבא לעולם הזה. ושאתה מושך את העולם הבא לעולם הזה, זאת המטרה. עולמך תראה בחייך. מכירים את הבדיחה על האור שהגיע למעלה לגן עדן? רצה להיכנס. אמר למלאך, אתה לא ברשימה? אומר, יש לכם טעות? אומר, אני המלאך, מההתחלה הייתי פה, אף פעם לא הייתה טעות. אבל לא, אני צריך להיכנס. תגיד לי, למה אתה חושב שאתה צריך להיכנס? באתי מלוויה, אמרו כולם שאני הולך לגן עדן. ולמה? למה אמרו שאתה צריך ללכת ישר לגן עדן? כי אני סבלתי כנורה כל החיים. חייך המלאך בכם למה מה תראה. לא אתה הבנת, גם הם לא הבינו. אם אתה מתת מסכן ובסבל נוראי, זה אומר שקנית את הכרטיס הראשון לחזור בחזרה. כי לא הבנת את הסיפור. הסיפור הוא לא לסבול פה. הסיפור הוא למשוך את העולם הבא לעולם הזה. להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. שתלמד לעשות את זה, אתה יכול לבוא לפה. אבל בינתיים, תחזור בחזרה. וזה העבודה שלנו. זאת העבודה, אין משהו אחר. כן, אחד חושב שהוא צריך להיות ככה, אחד חושב... בסדר, כל הדברים האלה יפים. אבל מה זה משנה אם נמצאת המצאות מדהימות, נהיית מפורסם, נתנו לך תארים, נתנו לך תוארי הכרה, הוקרה, ואתה לא שמח ביום יום שלך, אתה פשוט לא יודע לשמוח במה שיש לך. מה זה שווה כל התארים האלה? זה הכל. כי אתה לא יודע למשוך את העולם הבא לכל עולם הזה שיש לך. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות מוזיקה, שיעורים, משפחה, חברים, לא משנה מה. בכל דבר אתה יודע למשוך את העולם הבא לתוך זה. זו המיומנות של התורה. אין סתם. אין סתם. לכל דבר שקורה יש משמעות ויש הזדמנות. וכל מה שקורה זה חלון, זה נראה כמו אבן נגף, אבל זה יכול להיות אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. תבחר. זה כל הסיפור. 24 שעות ביממה. גם שישני. זה שליטה עצמית, זה הבנה, שהכל סובב, זה הסיפור, אין סיפור אחר. ואם אתה אומר, אבל רגע, אבל הבן אדם הזה עשיתי לו כל כך טוב, הוא לא החזיר לי. חתמת איתו על חוזה, הוא התחייב? יש לך חוזה שאתה תהיה נחמד איתו, יהיה לך נחמד בחזרה? כן? מה אתה רוצה ממנו? וגם קורה שאתה חותם עם חוזה, תמיד אתה חותם עם חוזה, חוזה זה, הצד השני מסוגל לקיים את החלק שלו? לא תמיד, מה אתה רוצה ממנו? אז אתה מתפלא? מה זה יעזור לך להתפלא? אתה עוזר לבן אדם, לפעמים הוא מחזיר לך, לפעמים לא. אם הוא יחזיר, יופי, בונוס. לא יחזיר, אני עשיתי את שלי. אני צריך להיות עכשיו תלוי במישהו אחר? להיות עבד שלו? עשיתי את זה טובה לבן אדם. אני מחכה, שעה, הוא לא צלצל להגיד תודה. שעתיים, לא שלח אפילו וואטסאפ. שלוש, זר פרחים הוא לא שלח. מה שאני עשיתי לו, מגיע לי עכשיו שיזמין אותי למסעדה יוקרתית. נהיית השפוט שלו. מה עשית לעצמך? מה עשית לעצמך? קשה מאוד. ואנחנו בעצם מרימים לשטן להנחתה. פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אף אחד לא חייב לנו שום דבר, לא מגיע לנו שום דבר. אנחנו גם לא רוצים. לא רוצים בשום פנים ואופן. ולכן, אנחנו אף פעם לא רוצים להיות חייבים. תמיד לתת, תמיד להיות בנחמדות, תמיד להיות לעזור, תמיד בכל מצב. ומה אתה תקבל? ממנו, ממישהו. אני עשיתי את זה בשביל להתחבר לאור. בזה עשיתי את זה. אני עושה דברים לאנשים, בן אדם בא ורוצה להחזיר לי טובה תחת מה שעזרתי לו, אני בהלם מוחלט, מה קרה? אני לא הבנתי. איפה? אני לא עשיתי את זה בשביל שתגיד לי תודה, או שתחזיר לי איזה טובה תחת טובה. אם הייתי עושה את זה, הייתי עבד שלך. מה, נשתגעתי? זה שטן. לכן קץ שם לחושך. עצם העניין, הבעיה הכי קשה של האדם, זה יחסי תלות. אתה עכשיו בתלות עם מישהו אחר, הלך לך IQ. כי עכשיו זה מעורר חרדות, חרדת דחייה. תסתכלו, ספרי פסיכולוגיה, ספרים שלמים, פרק אחרי פרק, מה קורה לבן אדם שמפתח בדיוק את המחלה הזאת של לשים את הביטחון באדם. וכולנו צריכים לזכור, יוסף לכן היה צריך להגיד, הוא אמר לעצמו, אם אני צריך לצאת וברגע שאני צריך לתת, בדין לא יעזור, אני אצא מפה. לא שרה משקים, מישהו אחר. אני צריך לעשות את החשבונות? לא. אני יודע את החשבונות? לא. כמה פעמים אשא עיניי להערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מאין? השם. מה זה מאין יבוא עזרי? מאין, מאין סוף יבוא עזרי. אני לא עושה חשבונות. לא, אני... רגע, זה יבוא מפה, יבוא מפה. לך על כולם. תבקש מזה, תבקש מזה, תתצא לזה. ככה עושים מחירות. מי יביא לך את הפרנסה? לא. אתה עושה חשבונות. למה? המחיר גבוה מדי. כל כך גבוה. אנשי עסקים אמיתיים, אנשי מחירות אמיתיים יודעים, אני צריך לעשות ככה, מינימום של מאמץ, ומה שיגיע זה בהתאם למאמץ. קורה, לא קורה פתאום, אתה עובד קשה, ופתאום אתה מבין שהלקוח הזה שבנית עליו, אפילו אם הוא רוצה, הוא לא יכול. בדיוק מה לעשות, נפל לו השוק פה, נפל לו זה. ממנו זה לא יגיע. ממי זה יגיע? רבע מההכנסות שלי היו מגיעים מהלקוח הזה. ברגע שאדם נמצא בוודאות, הוא מחובר לאותו קו שנקרא ספירת יסוד. פתאום משום מקום מגיע איזה לקוח חדש, ברגע האחרון, והכל מסתדר. קורה? למה להפריע? למה להפריע עם הנהלת חשבונות שלנו לניהול של העולם הזה? הרי הכל מסתדר. מה לא הכרתם אנשים? אתה מסתכל על הבן אדם, אתה שומע אותו מדבר, אתה רואה איך הוא מתנהג, אתה אומר, הבן אדם הזה, אני לא מבין איך הוא מתפרנס שבוע אחד בלי לפשוט את הרגל. התקלתם בזה? ואתה רואה, בן אדם, הוא מסתדר. מסתדר דווקא, בסדר, היית רוצה להסתדר כמו. הוא לא למד במה שאתה למד, איכשהו הוא מסתדר. איכשהו הדברים מסתדרים לו. איך הוא עושה את זה? אתה מבין מה שאומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא, מזין את כל העולם, זן ומפרנס, מביצי קינים ועד קרני רעמים. רק אל תפריע. אל תפריע. תיתן לאבן נגף לשלוט לך על החיים. אתה רואה אבן נגף? תגיד, הבנו את הרעיון. תעלה עליה. מכירים את הסיפור על החמור שנפל בכפר לתוך הבאר? ניסו להוציא אותו, ירדו, לא הצליחו. והוא נוער ונוער, אפשר לישון בלילה. נוער ונוער רצו המתת רחמים. מה עשו? לקחו את כל הזבל שהיה בכפר וזרקו לקבור אותו בתוך הבאר. מה עשה החמור? כל פעם שזרקו איזה חבילה גדולה של זבל, הוא התנער ועלה לזבל. שמילאו את הבור, הוא יצא מהזבל. אז אחד, זורקים עליו זבל, הוא נותן לזה לקבור אותו, ואחד, במקום לתת לאבן נגף להפיל אותו, הוא עולה עליה עוד יותר למעלה. יש אגדה שאומרת, אחד מבתי הכנסת המפורסמים, בקדושתם, זה בית כנסת מוסיוף, בשכונת הבוחרים. איך בנו אותו? באותה תקופה זה היה לפני שמונטיפיורי בנה את ההגבהה של הכותל. הערבים היו זורקים, כל פעם שהיה זה תפילה, הערבים היו זורקים מהר הבית, היו זורקים אבנים. על היהודים שמתפללים. מה עשו היהודים? כל אבן שזורקים מלמעלה זה אבן מבית המקדש. אספו את האבנים ובנו בכנסת. כלומר, הם עומדים למטה ואומרים, יאללה, תזרקו עוד, חסר לנו עכשיו עוד קיר. צריכים להשלים את האגף המזרחי. עכשיו חסר לנו את זה, תזרקו עוד. קצת יותר גדולות, קטנות, עם אבנים קטנות. תסחבו אבנים יותר גדולות, מה קרה לכם? אפשר לבנות יותר מה עם אבנים יותר גדולות. ואתה אומר, זה איפה שאנחנו רוצים להיות. שיוסף מגיע למקום הזה, אומר, אוקיי, עכשיו אני מוכן. אני מחכה. והיא מקץ, קץ שם לחושך. את תחכה שמישהו עושים לך קץ לחושך. זה עבודה שלך ושלך. ולכן, תמיד יוצא לנו חנוכה בפרשת מקץ, כי זה הסיפור של האור, אור קטן שמסלק חושך הרבה. תודה רבה, שבוע טוב וחנוכה שמח.